יוניבר מקר. כן. ובכן, אנחנו למעשה בדף נוני היינו אתמול. כן. נוני עמוד ב'. נראה עוד פעם את הקטע האחרון. אנחנו רואים כאן את הקשת. אמרנו שרבונה אמר שמתי אנחנו מודדים מקצה הקשת שנקרא יתר, זה כאשר בין קצה אחד של הקשת לשני אין יותר מ-4,000 אמה. השני התחומים, 2,000-2,000, יושבים אחד עם השני. אבל יותר אנחנו לא מודדים אלא מהבית שלו. עכשיו הוא בא ואומר, גם כשיש 2,000, אומר, וכמה אבי בין יתר לקשת, זה היתר, וזה הקשת. כלומר, אם זה מין חצר ענקית, יש כאן 12 קילומטר, גם נגיד שהוא יכול ללכת מכאן, להראות שהוא גר כאן, אז באה דעה אחת אומרת לו, יש לו רק 2,000, רק אם זה 2,000, שנפגשים התחומים אחד בשני, התחום הזה והתחום הזה, והתחום הזה והתחום הזה, אז יש לו את הפטנט הזה. אחרת, לא נותנים לו את הפריבילגיה למדוד מכאן 2,000 אמה. כי גם צריך לקחת בחשבון את זה. זה דעה ראשונה. כן? בואו נראה. אומרת הגמרא, וכמה הווי בין יתר לקשת, זה הקשת, כן? בנימין, זה הקשת. החוץ ששמים עליו את החץ שמחבר, זה נקרא יתר. אמרנו שאסור שיהיה רחוק ברגליים 4,000 אמה, שכאילו 2,000 מכאן, 2,000 מכאן רוח. נפגשים לכל רוח. עכשיו הוא שואל, מה קורה אם הקשת היא עמוקה מדי? נגיד היא 2 קילומטר, 5 קילומטרים. אומר לא, רק בתנאי שזה מהקצה של הבית הבנוי כאן 2,000 אמה. אבל אם זה יותר, לא. זה תראו.
שלושת הכיוונים גם, אם ככה.
שלוש בדיוק, זה ההגדרה, זאת ההגדרה הנכונה. וכמה הווה בין יתר לקשת, רבא בר אבונה אמר עד 2,000 אמה. אם המרחק יותר מ-2,000 אמה, והוא צריך ללכת תחום שלם לפני שמגיע ליתר, מודדים, אין מודדים תחום מן היתר, אלא מקצה העיר. כן? כלומר, מאיפה שהבתים נגמרים. רבא ברידה, רבא בר אבונה אמר, אפילו אם המרחק יותר מ-2,000 אמה, מודדים מן היתר. הוא אומר, לא צריך שגם מהקשת שיהיה 2,000 אמה. אמר רבי, באמת קבטי דרב אברי דרב אברונה, מסתברא. למה? אפילו מהמרחק יותר מ-2,000 אמה מגג קשת. דאי באי, הדרת דרך בתים, כמו שאמרנו אתמול. הוא יכול הרי, בתים בנויים לכל סביב הקשת, אז הוא יכול ללכת דרך הבתים, הנקודות שציירנו. הוא לא צריך ללכת דרך המרכז, הוא יכול להגיע, כן, עד היתר, דרך המקום הבנוי בבתים. אז ממילא, דרך היתר יכול ללכת מרגל אחת של הקשת לרגל השנייה, שהרי תחומיהם מובלעים זה בזה, אמרנו, נכון? אז לכן, וכיוון שיש לו אפשרות להגיע לכל מקום ביתר, בלי שילך יותר משיעור תחום שלם בחלק הפנוי מהיישוב, אז לכן זה נחשב, הכל העירה אחת, וממילא רואים כאילו כל המקום הפנוי מלא בבתים וחצרות, וממילא מודדים התחום מן היתר. אומרת הגמרא, אנחנו חוזרים למשנה, אתמול הגענו לכאן. היו שם גדודיות, מה זה גדודיות? חורבות, בתים חרבים, כן? שברי חומות של בתים חרבים, חלק לגמרי הרוס, חלק יש לך כמה קירות, התקרה נפלה, חלק התקרה עוד קיימת. אם הם גבוהות 10 טפחים, אז מרחיבים את גבולות העיר ממנו. אם הוא בתוך 70 אמה ושני שליש, כמו שלמדנו, שהוא לא רחוק מקצה העיר, זה נחשב כאילו מקום של מגורים. למה? כיוון שיש גדודיות, למרות שזה חרב, אבל עוד אפשר לגור כאן. מה הגדודיות? אמר רב יהודה, 3 מחיצות. ותקרה על גביהם, התמוטט הבית הזה, אבל נשאר חלק עם 3 קירות ותקרה, זה כבר, אם כן, כן, 3 מחיצות, מה הגדודיות? אמרו את 3 מחיצות שאין עליהם תקרה. כל שכן אם יש להם תקרה, מרחיבים את הגבול, כמובן, לכלול אותם בתוך העיר, זה ממש בית, היא באה אליו. אז אומר, עם 3 מחיצות כן. 3 מחיצות גם בלי תקרה. בלי תקרה כתוב, שאין עליהם תקרה. קל וחומר אם יש תקרה. עכשיו השאלה יהיה, מה יהיה שתיים עם תקרה? האם כיוון שיש להם תקרה, אמנם אין להם שלוש, זה נחשב בכל אופן, או נגיד לא, אין לך שלוש, זה לא בית בשביל לחשב, להגדיל את העיר. אם האלה הוא, שתי מחזות שיש להם תקרה, מהו? תשמע, ראיה מהברייתא, כן? למרות שהראיה היא מסוף הברייתא, אז זה קצת, תשימו לב לא להתבלבל, אנחנו הולכים לקרוא ברייתא שהראיה, מה אנחנו רוצים להוכיח? לזכור, מה הדין של חורבה שיש לה שתי קירות, אם תקרה, לא שלוש. שלוש, גם בלי תקרה. שלוש, אם תקרה, בסדר. שניים, אם תקרה, זאת השאלה, את זה אנחנו רוצים לפשוט. נלמד ברית ארוכה, ורק בסוף נביא את הראייה. תשמע, במה אנחנו מתעברים? באיזה, איך מוסיפים על העיבור של העיר? אלו שמתעברים עמה, מרחיבים גבול העיר לכלול אותם בתוכה, כאשר הם חוץ לעיר, סומכים בתוך 70 אמה ושני שליש. איזה דברים? כלומר, תמיד שאתה מוסיף, הדבר המוסיף צריך להיות בתוך התחום. היינו בתחום של בית צעתיים, שזה 70 מרובע, 70 אמה ושני שליש. נפש.
זה נקרא כפף?
זה נקרא תוספת, מה שעיבור. העיבור, אם זה נמצא בתוך 70 אמה, גם אם הוא גולש אחר כך החוצה, אבל כיוון שהוא מתחיל בתוך 70, אנחנו מחשיבים את זה כאילו העיר נמשכת עד שם, ואז סוגרים קו, כאילו העיר מרוויחה עוד שטח הליכה. נפש, מה זה נפש? בניין שבונים על קבר שיש בה 400 על 400, בתנאי שמינימום יש שם 400 על 400, אחרת זה לא מקום מגורים, 2 מטר על 2 מטר. למה? כי בדרך כלל בניין כזה עשוי לשומר ששומר על הקבר. למה בונים? כנראה קבר חשוב ואז עושים שם נפש. והגשר? כמו כן גשר, הגמרא תסביר בתנאי שיש בית לשומר, גובה מכס או מפקח על העניינים, על התנועה שם, והקבר, הכוונה בית קברות שיש בהם בית דירה לשומר. בית קברות שיש בוטקה לשומר לישון שם, בתנאי שוב שיש לו 4x4. ובית הכנסת שיש בה דירה לחזן. העובדה שיש בית הכנסת, הרבה פעמים היו עושים את זה מחוץ לעיר, כי שם השדות זולות, אז היו עושים את זה מחוץ לעיר, זה, בית כנסת עצמו לא מוסיף, כי רק מתפללים שם, צריך להיות בית דירה. אז לא מספיק, לכאורה היינו אומרים, לומדים ודרים שם, זה, אין לך יותר דיור, יישוב מזה. לא, זה לא מוסיף על העיר. אבל אם יש שם דירה לחזן, היו, חזן בדרך כלל זה השמש, אז זה כבר נחשב בית דירה. בית כנסת שיש בה דירה לחזן, חדר מיוחד עבורו, אז זה נחשב דירה. אבל אם אין בית דירה לשמש, לא נחשב דירה. כי סתם בית כנסת לא עשוי לדירה. אולי בית מדרש כן, כי בית מדרש יש לו איזה מעמד שמותר לאכול שם. ובית עבודת כוכבים שיש בה בית דירה לכומרים, אפילו שזה גויים. כלומר, תוספת לעיר, מה שאנחנו אומרים, התחומים שאתה מוסיף, 70 אמה שני שליש, גם אם זה בית של גויים, יותר מזה, שעושים שם דברים, עבודת כוכבים, גר שם הכומר. והערובות והאוצרות. הערובות של סוסים, והאוצרות, מחסנים של תבואות יין ושמן שבשדות, אבל בתנאי שיש בהם בית דירה לשומר ששומר על האורוות או על האוצרות. אז אתה כבר מחשיב לא רק את הבוטקה, את כל הצג, את כל האורווה, והבורגנים שבתוכה, אותו דבר גם כן, צריפים שבשדות שגרים בהם שומרי השדות, בורגנים זה מין בוטקס כאלה, והבית שבים, בית שבאי שבים שלא רחוק מ... מקו הבתים של העיר 74 ושני שליש, כלומר אם יותר רחוק אז בכל מקרה לא מודדי. אז כמובן שני המקרים האחרונים הם בעצמם בדירה, לכן הוא לא מצריך שיש שם חדר, כי הם עצמם, הרי אלו מתעברים ממה, מרחיבים את גבול העיר לכלול את כל השטח אותם, את כל בקו ישר אתה חותך כמו שלמדנו. בסדר, בסדר. בדרך כלל השדות גם הם קרמלית. שאתה, מחוץ העיר בדרך כלל זה קרמלית. זה שדות, בדרך כלל. יכול להיות גם שטח, כאן לא מדברים על טלטול. הרי כאן לא מדברים על טלטול. כאן מדברים על הליכה מחוץ התחום. הליכה, טלטול אסור גם בקרמלית, ובוודאי ברשות הרבים. אבל מבחינת התחום, גם אם זה רשות הרבים, אין לי בעיה. רק בדרך כלל שדות הם גם קרמלית. החזל אמרו, אסור ללכת יותר מ-2,000 אמה מהעיר. לא חשוב מה זה. יכול להיות ים, יכול להיות שדות, יכול... יש לך 2,000 אמה. מה זה? לא קשור בכלל לטלטול, זה הליכה. אפילו שאתה הולך, בגדים בלי שום דבר בכיס. אז אסור לך להתרחק מהעיר יותר מ-2,000 אמה. דאורייתא דרבנן, רב עקיבא אומר תחומין דאורייתא, ודיברנו י"ב מיל, כן, שיש דעות שבי"ב מיל כן דאורייתא, אבל זה העניין, יפה. אומרת הגמרא, עכשיו דיברנו באופן חיובי, מה מגדיל, במה אתה יכול להגדיל, תזכרו תמיד שלא רחוק מ-70 אמה ושני שליש. עכשיו, מה לא? לכאורה, מה שהפוך. בכל אופן הוא כותב, ואילו שאין מתאברים עמה, למרות שיש איזה מבנה נפש שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך. הגמרא בסוף תביא מזה ראיה. מה הכותרת שלנו? מה אנחנו מחפשים? אנחנו חיפשנו, מה חיפשנו? חורבה שנשאר בה רק שתי קירות ותקרה. אז בעצם מכאן כבר אפשר להוכיח שזה לא נחשב בית. למה? כי מה? ברגע שהחדר, הבניין שעל הקבר, אתה נפרץ משתי רוחותיה, אז מה קרה כאן? יש לך שני חלקים, כל חלק יש בו אילך ואילך, נשארו שתי מחיצות. זאת אומרת, מה קרה? נפרץ שני רוחות. נגיד, אם זה הבית, אז הקיר הזה, הקיר הזה, או הקיר הזה והקיר הזה, אז מה יש לך עכשיו? תקרה ושתי קירות. אז מה כתוב כאן? שלא מתאברים עמה, אז אתה יכול לפשוט, אבל בינתיים הגמרא לא פושטת, היא רק מסבירה את הברייתא. נפש שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך, והגשר והקבר, בית הקברות שאין להם בית דירה, ובית הכנסת שאין לה בית דירה לחזן, ובית עבודת כוכבים שאין לה בית דירה לכומרים, והעורבות והאוצרות שבשדות שאין להם בית לשומר בית דירה, ובור, עכשיו מדבר על דברים שהוא לא דיבר, בור חפירה עגולה ושיח, כן? ושיח זה חפירה שאורכה יותר על רוחבה, משהו תעלה כמו תעלת הגנה, ומערה שיש לה תקרה, כל אלו, כן? כמובן, אפילו אם גר אדם באחד מהם, לכאורה, כאן לא מדברים בדירה, אינה דירה ראויה, לא מרחיבים אם אחד כן גר במערה הזאת. זה לא נקרא בדירה, זה לא ראוי לדירה. אדם הקדמון היה גר בזה, כן? אבל דרך כלל לא. הלאה, ומערה ושובח של יונים שבתוכה, כל אלו הם לא בדירה, לכן לא מרחיבים את גבול, לא מוסיפים לזה קו כאילו לתחום העיר. והבית שבספינה, אם יש, היום יש, איך זה נקרא, ספינת טיולים כזאת, יחטה. או אפילו סתם ספינה שיש שם חדר, למה? כי הספינה היא לא קבועה, היום היא כאן, מחר תלך קילומטר לתוך הים, 20 קילומטר, אז כיוון שהיא לא קבועה, אז היא יוצא שגם הליקופטר, או מסעית, גם כן, בקבינה של המסעית, החבר'ה ישנים שם לילות, לא, אדוני, זה היום כאן, מחר שם, ואז לא היה, אולי עגלה, והבית שבספינה, למרות שהוא בית דירה, ונמצא בתוך 70 אמה ושני שליש, מכל מקום הוא לא קבוע במקום אחד, פעם היא מפליגה למרחק יותר מ-70 אמה ושני שליש, אין אילו מתאברים עם ה... טוב, כאן אנחנו, הדיון שלנו, הכותרת עכשיו מחפשים, מה זה גדודיות? אז בית שחרב, אם יש לו שלוש קירות, אם תקרא או בלי תקרא, זה נחשב מרחיב את העיר. הגמרא שאלה, מה יהיה שתי קירות? נפלו שתיים ונשארו שתיים, אבל אין, ויש תקרה. האם בגלל שיש תקרה אז מספיק שתיים או לא? אז הנה, ההוכחה, קטן ימיית, מה למדנו בברית הארוכה הזאת? נפש, בניין שעל הקבר, שנפרצה משתי רוחותיה אילך ואילך. נגיד, אם החדר הזה, הקיר הימני והקיר השמאלי נפל, נשארו שתי קירות ותקרה. מה אמרנו בברית? אז לא מתאברים עמה. הנה הוכחה, מה אליו דעיקה תקרה. כאן מדברים לכאורה שזה בית עם תקרה. אז אפשר להוכיח מכאן ששתי מחיצות ותקרה לא מתאברים מן העיר, לא מרחיבים את גבול העיר בשבילה. דוחה הגמרא ואומרת לו, מי אמר לך? אולי בברית מדברים דלקה תקרה, אבל אם יש תקרה זה נשארת השאלה. אז בינתיים לא מצאנו לזה פתרון. הגמרא מבארת חלקים אחרים של הברייתא. מה למדו בברייתא? שבית שבים, נגיד אי כזה, אז הוא מצטרף, אם הוא בתוך 70 אמה, הוא מצטרף להגדיל את טווח המגורים של העיר, שממנו נמדוד 2,000 אמה. שואלת הגמרא, בית שבים למה יחזי? למה הוא ראוי? כן, בית בודד באי קטן. אם יש בתים הרבה, אז זה נחשב יישוב. אז אומרת הגמרא, אפילו אם יש שם בית דירה, אדם לא קובע באמצע, זה מקום, זה לא קביעות לגור שם לבד. אומנם יש כל מיני תימונים כאלו. אבל בטלה דעתו, מי שגר במקום כזה, כן, לכאורה אפשר למצוא אנשים שגרים בחורבות. כמו במערה, גם תמצא אנשים, תלך לכל השכונות כאן, איך למורד מרחוב גבעת שאול למטה, איך זה נקרא השכונה הזאת?
מוצא?
לא מוצא.
ליפתה.
היו גרים תימונים, אנשי סמים, כל מערות שגרים בחורבות. אבל הם לא, זה לא הגדרה של בני אדם, הם... שגרות שם. לא, יש שגרים, אנחנו יודעים, יש כמה בודדים, איזה 3-4 משפחות שנשארו. הם חושבים שהם יקבלו פיצויים על... כן. כן. אבל הם מגרשים אותם, כי זה שטח של חושה. אלו ה... כן, הייתה תקופה שאני... כן, הייתי הולך שם, כשבאתי לירושלים, אז ביקשו איזה 2-3 שנים, היה שם הרב סמסון פתח ישיבה על גלגלים, אז הוא ביקש ממני, נימדתי שם, היינו מתפללים ותיקין שם בבוקר. בקיצור, מקום מאוד מעניין, ובנו עוד קומה שם.
כן, בנו עוד קומה שם.
כל מיני. איזה, מנזר?
ליפתה.
ליפתה. אם גרים שם, אם יש בית שגרים בו, זה נחשב, כן. יש שם כמה משפחות קבועות. כן, כן, יש כאלו שלא פרשו, איזה, יש שם, אני לא יודע אם היא עוד חיה, ממש הראשון זה אישה.
יש שם
תבית
כנסת.
כן.
אם זה בתים הרוסים, אז הבתים הרוסים, זה כן בתחום?
אז אם, אז זה מה שהוא אומר, שאם היו גרו שם, אז רואים כאן שאם גרו, וזה נרס, אם יש לו 3 קירות ותקרה, זה בסדר. אם זה בית, אז זה ממש מה שזה כן.
זה, שם מדובר על פרווה העיר, כאן זה אמצע העיר, לכן זה לא נחשב, נכון?
לא, אבל... יש לו
שני צדדים של ליפתה ממשיך העיר.
זה במרכז אולי.
זה במרכז העיר.
אבל לא, אבל יש מרחק בין הכביש, ירושלים תל אביב, לרמות, נגיד כך, אז יש לך יותר מ-4,000 אמה, אז זה כמו עיר ליד עיר מה שנלמד כאן בסוגיה. למדנו אתמול, לא. אז מה צריך?
עיר ליד עיר, בסדר, זה בטוח.
צריך לדאוג שיהיה לא יותר מ-2,000 אמה מהבית האחרון, שיש בו הגדרת בית שמוסיפים. בתנאי שהבתים לא מרוחקים אחד מהשני יותר מ-70 אמה ושני שליש.
זה אפילו בתוך העירוב שלו.
אז יכול להיות, על סמך הבתים האלו של מה שנקרא גדודיות, זה יכליל את הכל. אבל אם זה השטח ריק, אז זה בעיה. זה לא משנה שזה שטח מונציפלי אחד.
אני אומר, מי שהולך מאחורי רחוב בית הדפוס, יש כביש שם
ש... לכיוון הר נוף.
לכיוון הר נוף. עכשיו... אחרי הבתים יש
יאיר
ירושלים שם.
אם
אפשר להיכנס ליאיר
ירושלים
ללכת שם.
2,000 אמה. 2,000 אמה, מהבית האחרון שם. בבית התעשייה, אם גרים שם שומרים, בית שעשוי ל...
אתה מתכוון
מאחורי תחנת הדלק, זה הגדרה. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים להספיק. ובכן, העיקרון ברור, העיקרון ברור. אז ישר 2,000 אמה, קילומטר. אתה רוצה יותר, תכין עירוב לפני כן, עירוב להגדיל עוד טווח של 2,000 אמה. טוב, אומרת הגמרא, למה, אם כן, או, הבית שבים למה יחזי, אמר הפאפה, בבית שעשוי לפנות בו כלים שבספינה, זאת אומרת, זה מין מחסן של הספינה, לא תמיד, לפעמים הוא צריך רשתות, לפעמים הוא לוקח מסעות, הוא מוריד את הרשתות, אז זה מספיק כאילו חלק מן העיר. מעניין שכאן, לכאורה, מה זה כלים, זה יותר טוב מבית מדרש, אלא כאן מדברים שיש שם דירה של ממש לשומר, חדר לדירה, כמו שדיברנו על אורבות ואוצרות, כן? למה? כי הוא משמש ללינה ואכילה. וכאן לא אומרים בטלה דעתו, למה? כיוון שבפועל הרבה אנשים מחפשים, בעלי ספינות מחפשים מקום שהם יכולים להניח את הספינה. במיוחד מקום כזה הגנבים פחות זמינים, בשביל להגיע לבית הזה הם צריכים לעשות מאמצים. אומרת הגמרא, אמר רבי, ומערה אין מתעברת עמה. אם יש מערה בתוך 70 אמה ושני שליש, שזה לא מגדיל לטווח העיר למדוד ממנו 2,000. שואלת הגמרא, ותני רבחי המערה מתעברת עמה, מרחיבים את גבול העיר כדי לכלול את המערה עם העיינו, ה-2,000 כולל המערה סתירה. תני רבחי, רבחי הביא ברייתא. זאת אומרת, רבחי הוא בעל הברייתא, היה אחד עם רב הושעיה, כן? אמר רבי, הברייתא שמביא רבחי, כשיש בניין על פיה, יש בפתח המערה בניין, לכן היא נחשבת כמו דירה גמורה, אבל סתם מערה, גם אם מישהו גר, בטלה דעתו אצל כל אדם. אבל מערה לבד באמת לא. שואלת הגמרא, אז מה אתה צריך מערה? אם יש שם בניין, אז מצד הבניין. מה נכנס כאן המילה מערה? אם יש שם בניין שגרים בה, אז מה אתה מספר לי על מערה? ותיפוק לי משום בניין גופי, למה הברייתא אמרה, בברייתא של רבחי, המערה מתעברת עמה. עם כל הסיבה שאתה מוסיף זה הבניין, אז מה צריך כאן לדבר על מערה? לא צריכה להשלים. היינו, אם שיעור הבניין עצמו אין בו דלת על דלת, אבל יחד עם המערה הוא יוצר דלת על דלת ויותר. אז אנחנו אומרים, נכון, מערה לא, אבל הבית הוא קטן מדי, אתה נותן שטח מהמערה שפתוח לבית, מגדיל אותו. ותוסות אומר רעיון יפה. הוא אומר, לא מדובר כאן שאין בבית 4x4, אלא יש 4x4. אלא ברגע שהמערה מחוברת לבניין, נגיד המערה היא קילומטר. אז אתה אומר עכשיו, כיוון שבפתח המערה יש בניין, אתה יכול לחשיב את התחום מקצה המערה. למרות שהמערה תמיד לא בחשבון, כיוון שהיא פתוחה לבית, אתה לוקח בחשבון את כל הבית קדימה, כן? אתה לוקח את כל המערה קדימה, אז אתה כאילו מרוויח, אתם הבנתם את הרעיון? הרעיון הוא פשוט, הבנו? זה כאילו, כיוון שנכנס הבית והמערה נמשכת נגיד להלן מן העיר עוד קילומטר, עוד 2 קילומטר, אז אתה אומר, כל השטח הזה הופך להיות כתחום של העיר, למרות שהוא התרחק מ-70 אמה ושני שליש, כיוון שהבית כן נמצא בשני שליש, והמערה המשך שלו, תקח תוספות מסבירים, תראו כאן, לא צריכה להשלים, פירש הקונטרס שהבניין לא עבה 400 על 400, והמערה משלימה ל-400, ונראה לרידה, צריך שיהיה בניין רוב דלת אמות. הוא אומר, לא, אם הבניין זה לא יעזור, חולק על רשי, ועוד אומרת, השלים די יש בניין 400, כמה שמשלימה למערה לצרפה לבניין, ואין מתחילים למדוד סוף המערה. הוא אומר ככה, למה צריך, רב ליפה, למה צריך להזכיר במערה בניין, במערה בניין? אז הוא אומר, כאגרה שהיא מסביר כגון שלבניין עצמו אין 400, אמר שלמה, תוסות מאיר, לא, זה לא יעזור, אם הבניין אין 400, לא נקרא בניין. מה זה להשלים? שאם המערה פתוחה לבניין, אז גם אם המערה ממשיכה להלן 2 קילומטר, כיוון שההתחלה שלה זה הבניין, אתה מודד מסוף המערה, 2,000 אמה. כאילו כל המערה משתייכת לעיר. אז אתה מחשיק, כך תוסות אומר כאן, קראנו.
יציאה מהצד השני?
אם יש, לאו דווקא, לאו דווקא. לא מוכרח שיהיה. הלאה. אומרת הגמרא, אמר אבונה, עוד הלכה בגבי מדידת התחום מחוץ לעיר שאתה מוסיף. אמרנו דברים לא גמורים, צריך להיות דירה. אמר יושב צריפין שעשויים מדקל וערבות, כל מיני סוכות כאלו, הרעיות, אין מודדים להם אלא מתח פתח בתיהם. למה? הצריפים הם לא דירה קבועה. אז זאת אומרת, אז עכשיו יש, נגיד, יישוב של בדואים, הם עושים צריפים, אז, אז, אז כל אחד, אז אין כאן עיר, זה לא נחשב עיר. אז כל אחד מקבל 2,000 אמה, כמו שאדם היה באמצע השדה ו, וקבע את תחומו שעה, אז יש לו משם 2,000 אמה לכל רוח. למה הצריפים היא לא דירה קבועה? אפילו עם הרבה צריפים זה לא נקרא עיר. אז בדרך כלל עיר אתה מחשיב את כל העיר 400, את כל העיר 400, ומקצה העיר אתה יש לך עוד 2,000. כן, ויש דעה שחוץ מ-70 אמה ושני שליש 2,000. מה טיב רב חיסדא? איך זה יכול להיות? הרי במדבר, מה כתוב? אני אגיד לכם את זה בעל פה, ילך מהר. כתוב, הרי מה היה הגודל של מחנה ישראל? 12 מיל על 12 מיל. 3 פרסאות על 3 פרסאות. בפרסא יש 4 מיל. 12 מיל על 12 מיל. זה למדנו מכאן. אז מה? מיל זה 2,000 אמה. ובכן, עכשיו ככה. כתוב, מי שצריך חוץ מכותכם להתפנות, אסור היה לו להתפנות לא קדימה, לא ימינה ולא שמאלה. היה צריך ללכת אחורנית. עכשיו, נגיד, אם אנחנו התקדמנו מכאן לכיוון בית הכרם, כן? אז עכשיו יש מחנה חונה, אתה רוצה להתפנות, אתה לא תלך לא לכיוון בית הכרם, לא כיוון את בית הדפוס, ולא לכיוון בנייני האומה, אלא אחורנית. למה? כי אחורנית אף פעם לא הלכו. כי הרי עוד מעט נראה, היה התהליך קדימה, או קדימה או ימינה או שמאלה. עכשיו, אם אתה תתפנה קדימה או ימינה או שמאלה, אולי הענן יעלה ויקח אותך למקום הזה, לא מתאים שקדושת המקום יעבור על המקום שהתפנית. ולכן חוזרים אחורנית. עכשיו, במה ישבו? לא היה להם בתים. היה להם, מי שאומר סוכות ממש, מענפים, מכל מיני, כן, כמו בדואים, מקימים איזה מעל של ענפי דקל וערבה, ויש להם את ה... אז אם כן, הוא אומר, יוצא שמחנה ישראל, זה לא נקרא עיר, אז איך הוא הולך מהבית שלו להתפנות אחורנית, אם כל העיר עשויה מבתים כאילו, הרי נגיד הוא גר הכי, בשבט שנמצא הכי קדימה, הוא צריך ללכת 12 מיל, זה הרבה יותר מ-2,000 אמה. אז איך זה יכול להיות? אז הגמרא כאן תתרץ, כמו שלמדנו בסכת שבת, שונה הניידות של בישראל במדבר, האוהל, כיוון שזה על פי השם יישוא, השם יחנו, אז אפילו הרי, של הקדוש ברוך הוא זה קבע יותר מקבע, מבניין בטון. כן, בואו נראה את זה בפנים. מה טיב רב חיסדא? גבי מחנה בני ישראל כתוב, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים. ואמר רבא בר בר חנה, לדידי חזי ליהו אטרה, אני ראיתי את המקום הזה, מה גודלו של מחנה ישראל, והווי והיה תלתה פרסה על תלתה פרסה. 3 פרסאות על 3 פרסאות. אנחנו יודעים שפרסה זה 4 מיל. אז זאת אומרת, כמה עמות, כל פרסה זה 8,000 אמה, כן? כי בכל מיל יש 2,000 אמה. אם כן, ותניה למדו הברייתא שמתארת איך ישראל התנהגו במדבר, כתוב ככה, כשהיו, חוץ מכבודכם, צריכים לצאת להתפנות, כשהם נפנים, מתפנים, אין נפנים לא לפניהם ולא לצדיהם, כמו שהדברנו, שלא יהיה מצב שה... אהרון יעבור על השטח הזה, אלא לאחריהם. כמובן, מחוץ לענני הכבוד שחפו על המחנה, הולכים את קצה המחנה ועוד מתקדמים ויוצאים על הענן. כן? למה? שוודאי לא ילכו אחורנית. ומי שהיה בתחילת המחנה צריך ללכת 3 פרסאות עד סוף המחנה. אז יותר מ-2,000 אמה. והכל עשוי גדודיות, דברים הרעים. אמר לרבה, דגלי מדבר כמרת, זה שונה, כיוון דכתיב בי, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, כמן דקביע לאודה מי, כאילו חנו בחניה קבועה, זה משדרג את הרעיות הזאת יותר מבניין של בטון. חניה שעל פי השם נחשבת חניה חשובה, למרות שהיא זמנית, יש איזה שם של יישוב. אמר רבון, אחיננה ברב כאן, אמר רב אשי, מה יהיה? נגיד, היום יש הרבה יישובים שבנו להם קרוונים. אז זה דבר קבוע, זה עיר. אבל הקרוון הוא קטן, אז החבר'ה עושים לעצמם כל מיני תוספות. איזה, לוקחים כמה ענפים של דקל, אין להם כסף, עושים מחסן קטן. זה, שנגיד, באים אורחים, ישנים שם וכדומה. הוא אומר, זה, כיוון שיש כבר בסיס של עיר, אז גם הגדודיות, גם הסוכות האלו מצטרפות אליהם. אמר רב כהנא, אמר רב אשי, אם יש שם בתוך היישוב של הצריפים שלוש חצרות של שני בתים קבועים, שיש בכל חצר שני בתים קבועים באבן או בעץ, זה נחשב עיר. הוקבעו גם הצריפים ונחשבים חלק מן העיר, ואז אתה תמדוד גם את שטח הצריפים. כיוון שדיברנו על צריפים, באה הגמרא ואומרת עכשיו קצת דברי אגדתא ומוסר, איך אדם איכות של חיים. אמר רב יהודה, אמר רב, יושבי צריפים, כל השחי כמו בדואי, הם הופכים להיות כמו חיות. כבר חייהם מאוד מגושמים. כמובן, האבות הקדושים היו בדואים, נודדים, אבל היה להם רמת חיים כזאת של איכות חיים, שכל מה שבאים דואגים לאורחים, הכל מקבל צביון יותר מיושב. יושרי צריפים, כמו אלו שרואי צון וכדומה, הולכים ממקום למקום, נגמר המראה, נוסעים מקום מראה אחר, מחפשים, והולכים מדברות, שהולכים יחד עם נשותיהם, חייהם אינם חיים. זה מאוד קשה, האורח החיים בתנאים כאלו. ונשיהם ובניהם אינם שלהם. למה? שזה מצב בלי פיקוח, לפעמים הבעל יוצא, באים כל מיני עוברי אורח שם, והעניין הוא אין שליטה, אין שלטון שם, אפקר, ולפעמים זה יוצר מסע מסובך. זה לכאורה, יש כאן משפט כזה. יפה. תניא למה אחי אליעזר ישביריה אומר, יושבי צריפים כיושבי קברים. למה? החיים שלהם כמו מתים. אין להם כל זאת אומרת, אין להם שום אמצעים לחיות כמו שצריך. חיים, אוכלים חול. רשי אומר, באים רוחות וחול מכסה אותם, כמו כאילו הם קבורים בקבר. כן?
עוד יותר ויותר עוברים המערים
ומלכי מדברות יושבי צריפים חודש חודשיים שקלי המראה, רשי אומר, נושאים משם אינם שלהם, כמה נפרש תמה, יושבי קברות כמתים, כפי שהם חוסרים הנאה ולוקים ברוחות בזרם ומטר. אומרת הגמרה, הנה הגמרה מסבירה למה. מהי תמה? רגע, סליחה, קיטניה מאחי אליעזר ישביריה אומר, יושבי צריפים כיושבי קברים, ועל בנותיהם הוא אומר, ארור שוכב עם כל בימה, שלפי ההסבר שהם כאילו ממזרות, חז ושלום, אסור להתחתן איתם, כמו שאמר רב יהודה קודם, שנשותיהם ובניהם אינו שלהם. מה איתה מה? למה הוא אומר בנותיהם חזקת ממזרות? הוא לאמר, משום שאין להם מחצאות, אין להם, ביישוב כזה שכל הזמן היד לא בונים מחצאות, ונאלצים ללכת למקום רחוק כדי להשיג אפשרות, משאירים את נשיהם ביישוב, ואז נוצר אפשרות של ניוף וכדומה. אז יש חשש שהילדים ממזרים. רב יוחנן אמר, מפני שמרגישים זה לזה בתפילה, כן? הם מרגישים, אלו המזנים, הם יודעים שמפעם לפעם נשים יוצאות לנהר הרחוק לטבול שם, אז ממילא הם עורבים להם, כן? והוא הולך אחריהם, יש אומרים, מתייחד איתם, באים לידי חטא, יש אומרים, עצם העובדה שמתייחד זה כבר איסור. כתוב, אסור להתייחד אפילו עם שתי נשים. כלומר, זה סיטואציה שיכולה להביא לחוסר ציניות. אז אם כן, אמרנו, אולה אמר בגלל שאין להם מחצאות, ורבי יוחנן אמר, מרגישים זה לזה בתפילה. כלומר, התושבים שגרים שם, לפעמים הם יודעים, האישה הולכת לכיוון הנהר, אז אם הוא אדם רשע ולא אגון, יבוא אחריה. כן, אפילו יהודים. אין אפוטרופוס להריות. מהי בניו? מה ההבדל בין שני התמים? איכא בניו, נהר עד סמיך לביתה. אם הנהר ראוי לטבילה, אין אנשים צריכים ללכת למרחק כדי לטבול. אז הם לא יראות ללכת לבד, אז הם לא קורות זה לזה, אז אף אחד לא ידע שהם הולכות לטבול. אבל אם הנער רחוק, אז אחת אומרת לחברתה, חברה, חברה, יתליה, זה נודע, והם עוקבים אחריהם. אמר אבונה, כל עיר שאין בה ירק, שלא מדגדים ירקות, אז לא רק בגלל מה שנקרא ריאה, כן, העצים, הם מנקים עדות תחמוצת הפחמן, בפוטוסינתזה כידוע, מנקים את העיר מכל הזיהום שלה. יש לו מין מערכת, אבל כאן בכל עיר שאין בה ירק מצד האוכל, פעם לא היה שינוע כזה שגם מאילת מביאים לך פלפלים מהערבה, כן, מלפונים בחורף. היום איפה שלא גדל ירק אין בו. אז מכל מיני בירק אין את תלמיד חכם רשאי לדור בה. למה? כי זה מאכל טוב וזול. אז ככה צריך להשקיע המון כסף. ותלמיד חכם יושב ולומד. ואומרים שירק, היום אמנם לפעמים ירקות, זה הדבר הכי, אמרתי פעם, ירק אותיות יקר. יש תקופות שאתה, עגבניות 10 שקל, 15 שקל. זה עולה ויורד. אבל אם גדל, בזה מדברים על הרב שטיינמן, הוא היה, הוא ואשתו מגדלים, חיה בצניעות, בעניות, מגדלים בשטח שלהם, היה להם 2 מטר על מטר, משהו כזה, בחצר, את כל הירקות שלהם, קצת פלפל, קצת בצק, קצת בוא, היו מגדלים, מזה היו אוכלים. יפה. אז אם כן, אז הוא אומר את הדבר הזה, רש"י אומר כאן, כל עיר שאין בה ירק, אין תלמיד, לפי שהירק טוב למחל נלקח בזול ויכול לעסוק בתורה. מעניין. הלאה, ואת שואלת הגמרא, ואתה אני אעשה לא טוב ירק. למה? 3 מרבים את הזבל של האדם שאוכל וכופפים את הקומה ונוטלים 1,500 ממאור עיניו של אדם, ואילו הם. אנחנו עוברים לדף נ"ו, שזה הדף שלנו. פת קיבר, לחם עשוי מקמח שהוא לא מנופה, כן? גס יחד עם סובים ושחר חדש, כן? בדרך כלל הוא יעשוי מתמרים וירק, כן? יש גורסים ירק חי שלא מבושל, אז ירקות לא טובים לאכילה. למה יעץ רבונה לתלמיד חכם שלא גדל שם ירק, שלא יגור שם? אומר לה קשיא. היום זה נחשב, כן. כנראה שאז...
במיוחד שלא מבושל,
כל הוויטמינים... כל הקלוריות והוויטמינים, נכון? לא קשיא, בתומה וקרתה. מה שאמר רבונה שירוק טובים זה שומים וקרישים עם פצלים כאלו, כן? הוא דומה לבצל, מה שאנחנו קוראים לזה קרתה, כן? הבצל הארוך הזה. אז זה באמת טוב. מה שאמרה יתרונות שלא טובים משאר ירק, כדטניה, כן? מעניין, רש"י אומר פירוש אחר, ההפך, ששאר הירקות כן טובים, בשום וקרטה, זה הבעיה.
זאת אומרת, זה לא הונגרי.
מה, כן.
אני רואה, רש"י לא היה הונגרי.
זהו. אז אם כן, כדטניה, שום ירק, קרישים חצי ירק. זאת אומרת, שום זה ירק שבריא לאוכל אותו. קרישים חצי ירק. קרישים זה ירק שתועלתם היא רק חצי מהשום. אז הם כן טובים. נראה צנון, נראה שם חיים. כאשר מופיע צנון, מופיע שם חיים, כי הצנון בריא מאוד לאכילה. כתוב על רבי, לא פסה רבי ואנטונינוס, מעל שולחנם, צנון וחרדל. שואלת הגמרא, והתניא, נראה צנון, נראה שם המוות. אומרת לה, קשיא, כאן מדובר בעלים של הצנון, שמזיקים מי שאוכל אותם, כאן מדובר באימהות. באימהות, זאת אומרת, בבצל עצמו, בצנון עצמו, שהם טובים לאכילה. החלק שרגילים לאכול. כאן, בימות החמה, אז טוב לאכול שורשי צנון שהם מצננים את הגוף. כאן, מדובר בימות הגשמים. אומר כאן תוספות, כאן בימות האימהות, כאן בימות חמה, כאן בימות הגשמים, פרש הקונטרס, דעלים קשים ואימהות יפים. האימהות זה הבצל, הצנון עצמו. אימהות שורשים בימות החמה היפים שמצננים הגוף, בימות הגשמים קשים. משל פירושו, דעלים לעולם קשים. ואפילו המאות יפים רק בימות החמה. אז תימה, איך רבי כתוב עליו שלא פסק מעל שולחנו? הרי כל 12 החודשים, שואל תוספות, ואת כמה, במפסכת עבודה זרה, דף י' א', אמר גבי אנטונינוס ורבי, לא פסקו מעל שולחנם, לא צנון, לא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, ונראה לפרש, וכאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים, כלומר, עלים ואימהות, אחד מעל בימות החמה ואחד מעל בימות הגשמים, כן? לא פסק, לא צנון ולא חזרת. ונראה פרש כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים, כלומר, עלים ואימהות, אחד טוב בימות החמה ואחד טוב בימות הגשמים. אז רבי ואנטונינוס השתמשו פעם בעלים, פעם בבצל. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבי ואמר רב, כל עיר שאין בה מעלות ומורדות, אדם הוא בימה שיש בה מעלות מורליות, תלולות, אדם עם המתים בחצי ימיהם. היום אומרים שבריא ללכת. מתים סלקא דעתך? מה? לא, אלא הם המסכינים בחצי ימיהם. הם עושים כל הזמן מאמץ. כמו ששואלים בבדיחה, מה יש בירושלים? מעלות יותר או מורדות יותר? אז כל עיר, אז הוא אומר, לא, לא שמתים, הם נחלשים. אמר רבי שואן, הם אולי איתה דבי בירה, דבי נערש. השבילים שתלולים בין ערים בירה ונערש, הסכינון, הם גרמו לי להסכין. או, חוזרים עכשיו לגבי תחומים, עניין תחומים. למדנו בברייתא אתמול בדף נוני, גבול של עיר עגולה, כמו שציירנו אתמול, אתם רואים כאן, מצוות, מה עושים? מרבים אותה. כאילו מוסיפים זוויות לכדור, בסדר? ומה אמרנו? הברייתא מבארת לאיזה כיוונים. אז כשאתה עושה לריבוע, אתה מסדר אותו לכיוון רוחות העולם, מזרח, מערב. אבל דבר שכבר קיים, אתה לא צריך לרבע אותו. תנו רבנן. בא לרבעה, לקבוע את ריבוע הגבול של עיר עגולה, מרבע בריבוע העולם. כי ממילא צריך לרבע, אתה מסדר את ריבוע העולם. נותן צפונה לצפון עולם, דרומה לדרום העולם, מכוון צהון דרון, כל התוספות הוא נותן בזווית, אבל את הריבוע מסדר בכיוון. וסימנך, לדעת אילו כיוונים מצפון דרום, מי שלא יודע איפה הוא נמצא, עגלה בצפון. הרי יש לנו את כל כוכבי הלכת, כן? רש"י כאן אומר, מה? סימנה, חגלה, כן? המזלות, יש לנו חנחל שצם, כן? שצם חנחל, כן? את כל הזה, אז כל שעה משרת אחד מהמזלות, זה הולך אחד אחרי השני. אז אם כן, הוא אומר, כאשר בא לרבה לקבוע את ריבוע הגבול של עיר עגולה מרבה בריבוע העולם, אז אם הוא לא יודע, אז הוא נותן צונה לצונה, דרומה לדרומה, סימנך, כדי, מה הצפון, מה דרום? עגלה, מי שיודע, צורת הכוכבים, הקובץ של הכוכבים, זה עגלה, זה מזל שור, אז זה בצפון. והקרב נמצא בדרום. כן. כן, מי שלא, האם הוא לא מכיר? הנה, או, אם הוא לא ידע את זה. מזל שור תמיד עומד מצפון לקו המשמה. מזל תאומים עומד באמצע יותר צפונה ממזל שור. אבל לא נראה בקלות כמו מזל שור. לכן לא הביאו מזל תאומים. הזנב של מזל הקרב הוא המזל הדרומי ביותר, שבגלגל המזלות. אבל הגוף של מזל הקרב עומד משווה למזלות אחרים. כן. כאן צריך להקדים כאן הקדמה קצת אסטרונומית. אנחנו נוותר על זה, מפני שהיום אנחנו צריכים קצת לסיים מוקדם, יש שאנחנו צריכים להשתתף בברית. טוב, אומרת הגמרא. אז אולי אנחנו ננסה להבין בלי כל הקדמות, תוך כדי לימוד נראה מה. אנחנו יודעים באופן כללי שכמה ימים יש לנו בשנה של שמש, 365 ועוד 6 שעות. עכשיו, מחלקים את זה ל4 עונות. עונת האביב מתחיל בניסן, עונת הקיץ זה באמצע תמוז, עונת תשרי באמצע תשרי, עונת החורף זה נקרא סתיו, עונת האביב, עונת החורף באמצע טבת. זאת אומרת, אמצע טבת עד אמצע ניסן זה 3 חודשים, מחלקים את זה ל3, כל יחידה זה 91, 365 מחלק, 364 מתחלק בדיוק ל7. אז יש לנו 1 ועוד 6 שעות, זה 30 שעות. 30 שעות לחלק ל4, מה יש לנו? 30 שעות זה 7.5 שעות. אז בעצם כל עונה, כל תקופה, 91 יום פלוס 7.5 שעות. זה מתחלק ככה. תקופת ניסן, אמצע ניסן עד אמצע תמוז. תקופת קיץ, אמצע תמוז עד אמצע תשרי. תקופת סתיו, אמצע תשרי עד אמצע טבת. תקופת חורף, אמצע טבת עד אמצע תמוז. תנו רבנן. כן, רבי יוסי אומר, אם ינוע לרבעה בריבוע של עולם, הוא לא מכיר את המזלות, מרבעה כמין התקופה. מקום זכרת השמש, שקיעת השם בתקופות השונות. כיצד? אז הוא מתאר ככה. אנחנו יודעים שהתאריך הכי, יש ככה, בקיץ יש את היום הכי ארוך, ובחורף יש את היום הכי קצר. באמצע, בטבת, בתמוז, זה אחד הימים, הוא הכי ארוך של השנה, שהשעות האור הם יותר משעות הלילה. איזה תאריך זה בלועזי? יש נדמה לי 20 ב...
ביוני.
20 ביוני.
21.
ובחורף זה בטבת, אז יש את היום הכי קצר. אז מה הוא עושה? הוא אומר, הזריחה והשקיעה של השמש בקיץ וחורף, לפי זה תדע צפון דרום. איך? כיצד? חמה יוצא ביום הארוך ביותר, בתמוז שוקעת ביום הארוך ביותר, זהו פני צפון. אם אתה רואה את נקודת ה... זה פני צפון. כן? אז מזה אתה יודע. תוסות... מה? אתה מסתכל, איך שאתה רואה... לכאורה, כן, איפה שהוא נמצא, הוא רואה את השמש, גם השמש מתייחסת למקום שאתה נמצא. זאת אומרת, היא מסובבת כדור הארץ מסתובב מסביבה, יחד עם התפנית של השמש עצמו. כן, אז שבת שלום. אם כן, באמת תוספות אומר, נדמה לי בעמוד הקודם, שזה, הוא אומר ככה, איפה זה ראיתי? טוב, כאן התוספות אומר, טוב, על כל פנים, זה הצד של, בזה אנחנו יודעים שזה צפון. או חמה יוצא ביום הקצר, שוקעת ביום הקצר, זה תקופת טבת, זה פני דרום. הוא מציין את הגבול הדרומי של העיר במקביל לקו המחבר בין שתי נקודות הללו. הוא מסתכל, יש נטייה בקיץ לכיוון צפון, ונטייה לדרום בחורף. או, תקופת ניסן, תקופת תשרי, זה אביב וסתיו.
חמה...
כן, לפי זה.
יש בחורף. אז אנחנו נותנים את זה לכיוון דרום.
אהה.
פתוח יותר.
אהה. הנה, כן. אז באמת אנחנו נרצה לשמוע קצת, אם אתה יכול לראות את התוכנית, להסביר לנו כאן את קצת את הנושא הזה. האמת היא שאני ישבתי על זה אתמול, ואני חושב שיש לי איזה כיוון, אבל זה ייקח זמן. תקופת ניסן, תקופת תשרי, עשתה באביב, חמה יוצא בחצי מזרח, ושוקעת בחצי מערב. באמצע האופק המערבי, שנאמר, הולך אל דרום וסובב אל צפון, הולך אל דרום ביום, סובב אל צפון בלילה. השמש נעה דרומה ביום, וחוצה את החלק הדרומי של הרקיע, וסובב אל צפון בלילה, אז השמש מסובב את פני רוח צפונית, כן? מסלול השמש הוא, ביום הוא קשת ממזרח למערב, נוטה תמיד באלכסון כלפי דרום. כן? אז יוצא שהקו המשלים הוא בצורת קשת שנוטה באלכסון כלפי צפון. ואינה מלכת רוח סונית, יפה, סובב, סובב, הולך הרוח. הרוח של השמש, זאת אומרת, הרצון שלה, ללכת לפעמים לסובב, כאילו יש לו איזו תשוקה, אילו פני מזרח, פני מערב, שפעמים מהלכתן ופעמים מסבבתן. אז הוא טוען שאנחנו יכולים ללכת לפי זה. אמר המשרשיה, להתנאי ולעניק להלאה. הברייתא שאמרה שבתקופת תמוז החמה יוצאת בצפון, בצפון מזרח, ושוקעת בצפון מערב, ובטבת יוצאת, אמרנו, בדרום מזרח, ושוקעת בדרום מערב, אז זה לא נכון. דתניא, לא יצא חמה מעולם מקרן מזרחית צפונית, ושקע בקרן מערבית צפונית, ממש, ולא יצא חמה מקרן מזרחית דרומית, שקע בקרן מערבית דרומית. אפילו תקופת תמוז, הזריחה והשקיעה הם דרומית לצפון מזרח, וצפון מערב ממש. ובתקופת טבת הם צפונית, הם מתקרבים יותר למרכז. כן? אפילו בתקופת טבת מהלכת השמש חלק ניכר על פני מזרח ופני מערב במשך היום. כך שזה לא יכול להוות סימן. או, אז הגמרא, אגב, שהזכירה עניין התקופות לגבי קביעת הריבוע, איך נקבע את הריבוע של גבול העיר בעיגול, אז היא אומרת שוב עניין של התקופות. אולי אנחנו נעצור כאן, כי כאן הוא נכנס. אני אמרתי את ההקדמה, 365 לחלק ל-4, זה כל תקופה 91 יום פלוס 7.5 שעות. טוב, אנחנו נעצור כאן, בסדר?
אתה מסכים. אחר בנדבר ומבית,
טוב, בסדר. 100%. בסדר. אני בלי נדר, אני אחזור על זה, כי אני עבדתי אתמול הרבה על העניין הזה.